אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
היי, מה שלומכם? איזה כיף שהצטרפתם אליי, אני ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני בפרק שעבורי היה ככה מורכב, הוא ישב ברשימת הנושאים שלי ככה תקופה, ולקח לי זמן למצוא את תעצומות הנפש והפניות והדיוק שלי מתי לדבר על זה. ככה הרבה זמן זה נדחה והרגיש לי שזה לא הזמן. ואני יודעת שזה נושא שהוא יכול להיות מורכב, אולי עבור לא מעט אנשים, רק הכותרת בפני עצמה יכולה להיות קשה ומזעזעת ובלתי נסבלת. אני מניחה שיהיו אנשים שיהיה להם קשה להקשיב, אפילו לא ייכנסו להקשיב לפרק הזה רק בגלל הכותרת, וזה בסדר. וזה חלק מהדברים שנדבר עליהם היום. אז בחרתי לקרוא לפרק הזה, בא לי למות, ואני ככה יודעת שזה שוב יכול לעורר כל מיני רגשות, אצל אנשים מסוימים זה יכול לעורר הזדהות, שהם פגשו את עצמם שם, אצל אחרים זה יכול לעורר דווקא פחד, אצל חלקנו זה יכול לעורר גם וגם, גם הזדהות וגם פחד לפגוש את זה. אז מה שעולה לכם בפרק הזה, יש לו מקום והוא מדויק, וכנראה אם אתם מקשיבים לי אז אתם לא סתם פה, ואולי בין השאר ככה זה היה אחת הסיבות שהייתי צריכה להקליט את הפרק הזה עבורכם. והסיבה שהחלטתי לדבר על זה, זה כי קודם כל באמת הזמן הזה המיוחד שאנחנו נמצאים בו כרגע בין ימי הזיכרון, ובאמת הקולות שאני מקבלת מסביב ולא מעט אנשים שמשתפים אותי בתחושות שלהם, בקשיים שלהם, בתחושת חוסר המשמעות שלהם במיוחד עכשיו, לא מעט אנשים שמשתפים אותי שהם מכירים אישית או ככה במעגלים יותר רחבים, אנשים שבחרו להתאבד במיוחד בתקופה הזו, וזה בכלל משהו שמלווה אותנו כבר בעשורים האחרונים ונקרא המגפה של המאה ה-21, מאה ה-20. אז נושא שהוא מצד אחד לא פשוט, אבל מצד אחד הוא פוגש את כולנו בצורה כזו או אחרת, ומי שמקשיב לי קשב ככה בין השורות שמע אותי מדברת על זה לא פעם, אבל מה שנקרא החלטתי לשים את הדברים על השולחן ולדבר על זה. אז ככה אם יהיה לי קצת מאתגר אז תהיו איתי, ככה תתחשבו בזה. ואני באמת מקווה שהפרק הזה יהיה עבורכם מה שהייתי רוצה, גם השראה וגם חיבור וגם בעיקר תחושה שאתם בסדר ואתם לא לבד ואתם לא היחידים שהתחושות האלה עוברות לכם, ולתת לכם גם את הכיוון שאני מצאתי ומוצאת להתמודד עם האתגרים האלו. אז אני אתחיל ככה מההתחלה. שמגיל מאוד מאוד קטן, ממש מילדות מוקדמת, אני זוכרת שמאוד מאוד התקשיתי למצוא משמעות בעולם הזה. ככה שיתפתי ולא במקרה בחרתי להעביר את הפרק הזה בין ימי הזיכרון, שאני נכדה לניצולי, סבא סבתא ניצולי שואה, שבאמת היו מאוד דומיננטיים בחיים שלי, מאוד אהבתי אותם. הם לא שיתפו הרבה, הם לא דיברו הרבה, אבל כן, הנושא הזה של השואה, אני בתור ילדה הייתי רואה המון המון סרטים, את כל הסרטים של השואה, ואני, מאז שנולדו לי הילדים, אגב, אני לא מסוגלת לראות את הדברים האלו. ואני זוכרת שהסתובבתי המון המון שנים עם חוסר ההבנה, ובאמת מגילאים ממש של יסודי מוקדם, אולי אפילו גן, שאני לא מבינה את המשמעות של העולם הזה. אני זוכרת שככה היה לי המון שאלות, ואמרתי, אם אלוהים כל יכול, אז איך הוא מאפשר לדברים כאלה לקרות? או שבגרסה יותר מאוחרת של זה הייתי אומרת, אני לא מאמינה שקיים אלוהים, אבל אם אלוהים קיים, אז יש לו חשבון ארוך איתי, כי אני לא מבינה למה, איך הוא מרשה לדברים האלה לקרות. ואני זוכרת שככה שלמדנו את סיפור גן עדן, אמרתי, זה טיפשים, אדם וחווה, במקום לבחור מעץ החיים, אכלו מעץ הדעת. וככה באמת הנושא הזה ממש, ממש ליווה אותי, ואני זוכרת אפילו באמת בתור ילדה בגילאים המאוד צעירים, אמרתי איזה כיף לאנשים שלא חושבים ככה, שכאילו המוח שלהם לא הולך למקומות האלה. אני אהיה כנה ואגיד איזה כיף לאנשים טיפשים, או באנגלית זה נקרא ignorance is a bliss, לא ידעתי את זה אז, אבל באמת הרגשתי איך היכולת הזאת שלי להתבונן על המציאות והמורכבות שלה, ולא רק להיות ילדה שמחה שכל מה שמעניין אותה זה לשחק בבובות, או לא יודעת מה שזה לא יהיה, הרגשתי את כובד המשקל והאחריות של הדבר הזה, וכמה זה מעיב וממש מכביד עליי ומקשה עליי ליהנות מהחיים. כי זה לא משהו שהיה מדי פעם, הייתי פוגשת אותו, לא יודעת מה, בימי זיכרון, או כשמישהו מדבר על משהו, זה משהו שהוא באמת קיומי, הסתובב איתי. והסיבה שבחרתי לדבר על זה, מה שלא, שוב, מי שככה מקשיב לי בין השורות, שמע אותי, היא מדברת על זה, וגם אני יודעת שאנשים פנו אליי ודיברו איתי על זה, אז אני יודעת שמי שזה ככה מהדהד לו, יכול היה לזהות את הדברים גם במילים שלי, כשהם לא היו מאוד מאוד ישירות. אבל אחד הדברים שהסתובבתי איתו המון המון שנים, ואפילו היום שאני כבר מדברת באמת הרבה על הכל, ומי ששוב, מי שלומד איתי יודע כמה אני מאוד פתוחה ומביאה את עצמי ואת הדרך שלי, גם בעבר, גם היום, את כל הלמידה שאני עוד עושה עם האתגרים. הנושא הזה של אובדנות, מה שאנחנו קוראים בעולם הזה, ואני אדבר על זה היום, כי בעיניי עושים שם עוול מאוד מאוד גדול, הוא נושא מאוד טבו. אם אני פתחתי הרבה טבו בחיים שלי, אם זה לדבר על ההפרעות אכילה שלי ולכתוב על זה ספר, ובאמת הרבה מאוד דברים שאנשים מחביאים ככה ומשתדלים לא לדבר על זה, והחברה שלנו פחות נותנת לזה מקום, מאוד מפחדת מזה. אז אני חושבת שהשיאים של הפחד שלנו זה הפחד שלנו מאובדנות ומלדבר על אובדנות, זה כמובן מגיע מהפחד שלנו מהמוות, שאני אגע בזה גם קצת היום, וכל הנושא הזה של מוות בכלל אנחנו משתדלים להדחיק אותו ולהתרחק ממנו ולחיות כאילו הוא לא קיים, מצד אחד, מצד שני להיות בפחד וחרדה, וזה בעצם כמעט כל מה שמניע אותנו, כי אנחנו יצורים שיודעים שימם ספור וקצוב, ומצד שני, לחיות בהתעלמות מוחלטת כאילו זה לא נמצא, וכשמישהו בוחר לעשות צעד ולצאת מהחיים האלה, או מה שאנחנו קוראים להתאבד, זה משהו שנורא נורא נורא קשה לנו. נורא קשה לנו לקבל את זה. זה אחד הדברים הרבה יותר ממחלות, מתאונות, ממלחמות אפילו. זה משהו שנורא קשה לנו לקבל את זה שבן אדם החליט לצאת מהעולם הזה מרצונו, וסיים את חייו. ובעיניי הסיבה שקשה לנו בכלל עם הנושא של המוות זה באמת ההכרה בזה, קודם כל להבין ולהגיד אוקיי, אני חי בידיעה שאני יום אחד לא אהיה פה בגוף הפיזי, איך אני הופך את החיים האלה למשמעותיים. ומצד שני, אני לא אגיד שכולם בטח לא כמו שאני חוויתי את זה לאורך השנים, את החוסר משמעות הזאת או את הקושי להבין את העולם הזה, אבל כולנו, ואני אגע בזה היום מאיפה זה מגיע, כולנו חיים עם הידיעה הזאת שאני רוצה להיות פה, אני לא רוצה להיות פה, ובמסגרת חופש הבחירה, שדיברתי על זה הרבה בפרקים האחרונים, כן, אחד הבחירות שלנו, המודעות שלנו בגוף, זה האם להמשיך להיות כאן כל יום מחדש. ולפעמים אנחנו, יש אנשים שעושים את הבחירות האלה ברמה המודעת, שבאמת בוחרים במודע לקחת את חייהם, והרבה, הרבה, הרבה מאיתנו, מה שהם עושים, זה עושים את זה בשני נתיבים. בנתיב אחד זה חיים ולא חיים, כאילו חיים בפיזי, אבל לא באמת חיים, לא באמת alive, לא באמת חיים את כמה שאפשר לחיות. או אנשים שבעצם מה שקורה, המקום הזה בתוכם שקשה לו עם החיים האלה, בעצם מפתח כל מיני מחלות, ומחלות אוטואימוניות וסרטן וכולי, וזה האקזיט שלהם, וזה הדרך שלהם לצאת מהגוף, שהיא לא בצורה מאוד חדה של לקום ולהחליט שאני לא פה יותר, אבל זה מה שהגוף שלנו עושה עבורנו. ובעיניי הפרק הזה באמת הוא מעבר לעובדה שהוא עבורי מאתגר, ואני גם יודעת שזה יהיה עבורי ריפוי לדבר על זה, הבחירה שלי לדבר על זה, כי התחושה שלי שיותר ויותר אנשים, גם ככה אני מקבלת ככה המון המון מהסביבה, אנשים שמשתפים אותי, שלא מעט אנשים בוחרים ליטול את חייהם ולהתאבד, בונס לפחות כאן נקרא לילד בשמו, אוקיי? ויש יותר ויותר מקרי אובדנות בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, ובכלל, זה מה שנקרא המגפה של המאה ה-20, זה הנושא הזה של דיכאון ואובדנות. ובאמת מצד שני, אנשים שבאמת מרגישים את החוסר משמעות של החיים פה, בעקבות כל מה שקורה מסביב, אם זה המדינה שלנו, ואם זה מה שעברנו, ואם זה כל מיני דברים שצופים החוצה, ואם זה להסתכל על המציאות ולהגיד, מה שולט בעולם הזה? זה רק הרוע, מה אנחנו עושים פה? מה קרה לעולם? והשאלה הקיומית הופכת להיות מאוד מאוד משמעותית. זה בכלל משהו שקרה במאה ה-20, ככל שאנחנו יותר ויותר גם מתפתח היכולות הקוגניטיביות שלנו מצד אחד, וגם החיים הפיזיים, כל הנושא ההישרדותי, הוא כבר לא כל כך קשה כמו שהוא היה פעם, וכשבן אדם לא, כל מה שהוא דואג לו זה איך הוא מחר מוצא אוכל כמו בעל חיים שחי באיזשהו לבל של הישרדות, הוא מתחיל לשאול שאלות קיומיות, כי זה חלק ממה שמבחין אותנו מבעלי החיים והטבע, שיש לנו את היכולת לשאול שאלות קיומיות, שיש לנו יכולת להסתכל על עצמנו מבחוץ ולשאול מה המשמעות של הדבר הזה. אני לא הייתי, אולי הייתי, אבל אני לא יודעת במודע כרגע מה חושב בעל חיים או חתול או כלב או ציפור בטבע או לא יודעת מה, אבל אני מניחה שהם לא קמים בבוקר ושואלים מה משמעות החיים. והאם שווה להמשיך לקום בבוקר ולעוף בשמיים ולא יודעת מה, להקים כן ולנדוד וווטאבר. Okay, החלק ההישרדותי, האבולוציוני, פיזיולוגי שלהם, מתקיים, והם חיים את חיים ברמה הזאת. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא רק חיים את חיינו ברמה החומרית, אלא יש לנו חלק מאוד גדול ברוח, ותכף אני אדבר על זה, למעשה אנחנו רוח בחומר, השאלות הקיומיות האלו הם חלק בלתי נפרד מההוויה שלנו. והחברה שלנו, לאורך השנים, לאורך המאות אלפי שנים האחרונות, כולל גם בעשורים האלה, לא נותנת לזה מענה. ואם אני אסתכל רגע על ההיסטוריה, אוקיי? אז אפילו בתקופות, אמרתי שאנחנו כרגע באיזשהו מין סגסוג חומרי, אז יש לנו יותר זמן, אבל האדם מחפש משמעות, אגב, ספר חזק מאוד שאני מזמינה לכל אחד לקרוא, אבל האדם שמחפש משמעות, זה משהו שהוא משחר האנושות. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים בתנך או בספרי ההיסטוריה, משחר האנושות, גם כשהאדם חי בחיים הכי הכי פשוטים ופרימיטיביים שהיה, ולא בשפע המטורף שאנחנו חיים, אגב, שעוד יותר מעצים את החיפוש משמעות שלנו, האדם חיפש משמעות. ואחד המענים שהאדם מצא למשמעות הזאת, זה היה האלילים, ואחרי זה האלים והאל האחד והדתות. עכשיו, מה שקרה, זה ש... עכשיו שוב, אני לא נכנסת פה עם מישהו עשה לנו את זה בכוונה, לא בכוונה, מבחינתי זה חלק מההתפתחות שלנו, זה חלק מהצמיחה שלנו, גם אלה שבמרכאות או לא במרכאות עשו את זה בכוונה, בסדר? הם חלק מאותה תוכנית, נקרא לזה תוכנית אלוהית או התוכנית ההתפתחותית שלנו, אז מבחינתי להכל יש תפקיד וזה לא סתם. וכדי שאנחנו נוכל להגיע למקום הזה היום, ושאני אוכל לנהל את השיחה הזו, ואנחנו נוכל להתחיל לחשוב מחשבות קיומיות, היה צריך לקרות כל מה שקרה לאורך ההיסטוריה, בדיוק כמו שהוא קרה. אז מה שקרה באמת בתוך החיפוש משמעות הזה, והדתות שככה בעצם תפסו את התפקיד הרוחני באלפי שנים האחרונים, זה שהדת... או אנשי הדת נקרא לזה, כי אני תמיד עושה לכם הבחנה שאני מאוד אוהבת את היהדות, ואני מאוד מתחברת לידע שיש שם, ואני מאוד לא מתחברת להסקנות הדתית, אוקיי? להתעסקות הזאת, כי בעיניי היא הרבה פעמים לוקחת את המהות, והסיבה היא שאנשי הדת, גם ביהדות, בנצרות זה מאוד בולט, גם באסלאם, הביאו את הפן ה... דתי או את הפן הרוחני דרך הדת, דרך הפחדה. אם לא תעשה ככה וככה, אל נוקם ונותר. אוקיי? לימדו אותנו שיש למעלה אל בשמיים. אני תמיד אומרת שאחד באמת אחד העוולות הגדולות שעשינו כבני אדם, זה במקום להבין שזה שנולדנו בצלם, זה אומר שאנחנו חלק מהבורא, שאנחנו עם היכולות של הבורא, לקחנו את היכולות האנושיות המוגבלות שלנו, והאנשנו באלף, הפכנו את הבורא לבן אנוש, לאיזה סבא זקן, שיושב עם הפנקס ורושם, היא התנהגה יפה, אני אתן לה זה, היא לא התנהגה יפה, אני אתן לה זה. עכשיו, כדי להסביר למה אנשים שמתנהגים יפה או לא יפה, לפעמים מה שנקרא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז הביאו גם משפטים כאלה. אז קודם כל, אתה חייב להתנהג טוב, ואם תתנהג טוב, אז אלוהים ייתן לך פרס, אבל גם לא בטוח שתרגיש את הפרס הזה בחיים האלה, כי יש מספיק אנשים בחיים שהתנהגו מאוד טוב, והיו ילדים טובים, ועשו כל מה שאמרו להם, ומילאו מצוות לפי הספר, אבל הם לא קיבלו את השפע או את החיים שהם היו אמורים, או שחשבו שהם יקבלו, והם נענשו. אז גם לזה, שאבות אכלו בוסר, שני בנים תיקנה, צדיק ורע לו, וזה נתן הסבר, אתה חייב לעשות טוב כי אלוהים מתנקם בך. ואם אתה לא רואה את הטוב עכשיו, תראה אותו בחיים הבאים. וכמו שאני אומרת, זה נורא קל. אגב, יש את זה גם ביהדות, יש את זה גם בנסרות, יש את זה גם באסלאם, יש את זה גם בדתות אחרות. זה נורא קל להבטיח לאנשים, להפחיד אותם שהם יענשו, שיש שם אל גדול שיושב בשמיים, איזה שופט חמור סבר, שיעניש אותם על הפעולות שלהם. ואם הם לא יראו את העונש פה, אז הם יראו את העונש שם, ואם הם לא יראו את התגמול פה, על זה שהם מתנהגים יפה, אז הם יראו את התגמול שם. זאת אומרת, זה נורא קל, כי אף אחד לא יחזור משם, ויגיד לו, אדוני המנהיג הרוחני, הדתי, הבטחת לי שאני אקבל תמורה בחיים הבאים, ולא קיבלתי. אף אחד לא חזר משם עם ביטוח או אחריות, אז אין בעיה, אפשר להבטיח שזה יקרה בחיים הבאים. ואנחנו, בעצם מה שיצרנו, זאת חברה שלכאורה, לכאורה, מוצאת את המשמעות, יש משמעות לחיים, החיים ממשיכים אחרי המוות, המוות הוא לא הסוף, כי הרי זה הפחד הכי גדול שלנו, מה יקרה כשנחדול? הפחד, המוות הוא לא הסוף, יש גן עדן, תקבל תגמול על הדברים שלך, אוקיי? יש משמעות רוחנית לעולם הזה, יש משהו גדול יותר ממה שאתה רואה, זה המקום שהאדם חיפש בו משמעות ומצא, אבל עם מה זה הגיע? עם המון המון פחד, עם המון עונש, עם המון כאב, עם סבל, עם הקרוסיפיקשן, עם הצליבה, ביהדות, בנצרות, כל אחד, עם הדרך שלו, עם האנישה. אוקיי? ואז מה שקרה, זה גם במקום שכבר מצאנו איזושהי משמעות רוחנית לדבר הזה, היא הגיעה עם המון פחד. ומבחינתי, אם אני אחזור לנושא שלי, של בא לי למות, או המקום הזה שמחפש משמעות, הוא לא מחפש עכשיו, טוב, אני אמצא משמעות, כי אם אני לא אמצא משמעות, אני אענש. זה לא משמעות, זה עוד פחד. אז עכשיו זה לא הפחד שלא יהיה לי מה לאכול, אלא זה הפחד שיהיה איזה אלוהים שיעניש אותי, או יהיה איזשהו, אני אעשה משהו לא טוב בחיים האלה, אז אני אענש בחיים הבאים, או אני אענש בחיים האלה, אז אני צריך להיצמד לאיזשהם הוראות או חוקים, כי אחרת יהיה עוד יותר גרוע ממה שכבר גרוע. וזה לא נותן לאנשים משמעות. אוקיי? זה נותן לאנשים, אולי, עכשיו איזשהו אינסנטיב נורא נורא להתאמץ, לעשות את מה שאומרים להם, להיות נורא צייטנים, נורא קל לשלוט בך כשאתה מפחד, כשנותנים לך הנחיות מאוד ברורות מה לעשות ומה לעשות, כי אחרת אתה לא תקבל תגמול בחיים האלה, לא בחיים הבאים. אבל משמעות אמיתית, ברמה העמוקה, זה לא נותן. כי הדבר היחיד שיכול לתת לנו משמעות, זה ההבנה האמיתית של מהות החיים. וחלק ממה שקרה גם בתוך הדתות, וגם בתוך הפתרונות הדתיים, הרוחניים, שהיו אמורים בעצם לעזור לנו למצוא את הדבר הזה, הגיע לשם המון מהדברים שאנחנו חווים פה, שוב, של שכר ועונש, של סבל, של כאב ושל פחד, רק פשוט במסווה רוחני. והיכולת שלנו לקבל את הדבר הזה, היא שוב, היא ברמה עמוקה, היא בלתי נסבלת. והסיבה היא, אוקיי, שגם אני בתור ילדה מאוד קטנה, וגם אנחנו כאנשים מבוגרים, וגם מיליארדי אנשים לאורך ההיסטוריה, לא יכלו להכיל את הדבר הזה, כי אנחנו יודעים משהו גדול מזה. ובעיניי, אני אגיד משפט ואני אתחיל להסביר מה, אבל בעיניי העידן החדש הזה, עם האנשים שבוחרים להתאבד, עם אנשים היום שמחפשים משמעות, עם החוויה הזאת של חוסר משמעות בחיים שלנו, אני תכף אדבר מה החומר עשה לנו בהקשר הזה, עם כל הדבר הזה, אנחנו, התפקיד שלנו היום זה לעבור לנקסט לבל ולהבין את המשמעות האמיתית של החיים האלה, כי הדבר היחיד, אני יכולה להגיד את זה עבורי, ועבור הרבה אנשים שאני עובדת איתם, והרבה אנשים בכלל לאורך ההיסטוריה, הדבר היחיד שיכול לאפשר לנו לעבור את הגשר הזה, ולהפסיק לחיות בתחושה של חוסר משמעות, זה להבין את מהות החיים האמיתית. כי כל עוד מספרים לנו כל מיני סיפורים, ויש כל מיני אינטרסים זרים בתוך הסיפור הזה, שמנסים להחזיק אותנו בשליטה ובכוח, זה רק מרחיק אותנו ומכאיב לנו, ואנחנו מרגישים את הפער הזה, את הדיסוננס הזה, בין משהו שאנחנו לומדים, רואים, חווים בעולם הזה, למשהו שהנשמה שלנו יודעת. ואחד הקשיים של ילדים כמוני, או לא משנה באיזה גיל זה הגיע, זה שיש בנו חלק, ומי שמקשיב את זה, מקשיב לזה כנראה מזדהה עם הדבר הזה, וזה נכון אגב לכולם, פשוט השאלה באיזה לבל זה נמצא שם, יש בכולנו חלק שזוכר מי אנחנו באמת, ויודע מה באמת מהות החיים. והחלק הזה, כשהוא פוגש את העולם על חוסר המשמעות שלו, על ההפחדות שלו, על השליטה שמנהלת אותו, הוא אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול, זה בלתי נסבל, זה כל כך רחוק ממה שאני יודעת שנכון, שאני לא מוכנה להכיל את זה ולסבול את זה, ואז אני אומרת, בא לי למות, אני לא מבינה את המשמעות של החיים האלה, בשביל מה לסבול? זה לא אמור להיות ככה. כי יש לנו חלק עמוק, אני שזוכר, ואני אתחיל בעצם מהנקודת מוצא, שאנחנו לא חומר שחווה חוויות רוחניות. אנחנו לא בן אנוש חומרי, פיזי, שיש לו חוויות ברוח. אנחנו נשמה, רוח, אנרגיה, אוקיי? שהיא חלק בלתי נפרד מהבורא והבריאה. חלק ממנו, לא ניצוץ שלו, לא גרעין שלו. חלק ממנו, הכל הוא אחד, השדה המאוחד, אגב, סרט שאני מאוד ממליצה, הכל אחד, האנרגיה שלנו, ושוב, גם הפיזיקה מדברת על זה, אין הפרדה, הכל אחד. אז האנרגיה הזאת שאגב, עבורי, אני פחות קוראת לזה אלוהים, אלא קוראת לזה האנרגיה, או האנרגיה של או היקום, או whatever, פשוט כי אלוהים, בגלל כל מה שלמדנו בדרך, מתחבר לי לאיזה מנצה בזקן וקטנוני כזה, אז האנרגיה הזאת היא אחת, ואין שום דבר מלבד האנרגיה הזו, שזה אגב ההגדרה של אלוהים. אז אם אין שום דבר נפרד מאלוהים או מהאנרגיה הזאת, גם אני לא יכולה להיות נפרדת ממנה. אוקיי? אני לא משהו שהוא נפרד מאלוהים והוא צריך לחזור אליו. אני לא משהו שהוא ניצוץ של אלוהים והוא צריך להתחבר לאור הגדול. אני חלק בלתי נפרד ממנו. ושוב, גם הפיזיקה מדברת על זה שהכל הוא בעצם מרק אחד של אנרגיה, שכולו מורכב בסוף מחלקיקי מידע, והוא מחובר בכולו, ואגב רובו, הוא ריק. כל מה שאנחנו חווים פה כפיזיק, הוא ריק. ריק ואינפורמציה. והוא אחד, הוא מחובר, אין הפרדה. אם נסתכל ברמת החלקיקים, אפילו עליי ועל החדר, אפילו ברמת החלקיקים, זה יהיה בסך הכל מרק כזה, ואם נלך לרמה הקוונטית, זה יהיה סך הכל אנרגיה, והרבה ריק, והרבה חלל, והרבה כלום, והכל מחובר. ואי אפשר היה לראות איפה אני מתחילה, והחדר נגמר, והאנרגיה, הכל יהיה אחד. אז אנחנו לא גוף אנושי שמתחבר לאלוהים, אנחנו לא גוף שבא לחוות חוויה רוחנית, אנחנו לא צריכים להתאמץ כל כך, אגב, לחוות חוויות רוחניות, פשוט כל כך התרחקנו מזה שאנחנו צריכים להיזכר, אבל אנחנו אנרגיה, רוח, חלק בלתי נפרד מהמורה, מהבריאה, מהאינסוף, שבא לחוות חוויה בגוף. ומרגע שאני מבינה, שקודם כל, מעל הכל אני אנרגיה, אני נשמה, אני רוח. והרוח הזאת באה לתקופה קצרה יותר או קצרה פחות, לחוות משהו בגוף הפיזי הזה, כדי להתנסות בחומר מסוים, להתנסות בהתנסויות מסוימות, להתנסות בחוויות מסוימות שמתאפשרות רק בחומר, עם המגבלות שלו ועם האפשרויות שלו. וזה הסיבה שאני פה. אז כשאני מסתכלת על כל החוויה הזאת, גוף הפיזי שלי, חמוד ככל שיהיה, או מאכזב ככל שיהיה, הוא בסך הכל משהו ששמתי עליי כדי לצאת למסע הזה פה בפיזי, כדי לחוות את העולם הפיזי הזה, שהעיקר שלו הוא באמת עניין החושים, להריח, לראות, לטעום, לשמוע, זה העוצמה של הדבר הזה, אי אפשר לעשות את זה כרוח. באתי לעולם הזה לחוות את הדבר הזה לפרק זמן מוגבל, וכשהפרק זמן הזה יסתיים, אני אחזור להיות רוח. וכשאני מסתכלת על החיים מנקודת המבט הזאת, כל ההתייחסות שלי לכל החיים, לכל דבר בחיים, היא אחרת. ואני יכולה להגיד שגם בנקודות שכבר הבנתי את הדבר הזה, ואמרתי, אוקיי, אני מוכנה, אגב, אני בתור ילדה ונערה, ושוב, אמרתי, היה לי כל מיני שיחות עם אלוהים כאלה של, יש לי חשבון ארוך איתו, ותמיד אמרתי שבטח הוא ייקח אותי בגיל מבוגר, כי כל מה שיש לי להגיד לו, עדיף לו שאני אגיע לשם כמה שיותר רחוק. אגב, מבחינתי להישאר פה עד גיל מבוגר מעולם לא היה משהו חיובי, כן? זה היה מבחינתי בסה שצריך להיות פה עוד זמן. ומנקודה מסוימת באמת רוב הזמן לא האמנתי, אני זוכרת, שוב, אני באמת לא יודעת אפילו מאיפה כל האינפורמציות האלה הגיעו, אפילו ברמה הטכנית, שאם קראתי ספרים או זה, אבל אני זוכרת ככה באמת תמיד היה את הדיבור הזה שאנשים שמתקרבים למוות פתאום רואים אור, או חווים איזה שהם חוויות, אז לי תמיד היה הסברים מאוד טכניים, תמיד אמרתי כמו מחשב, יש קצר, אז יש דץ כזה, ואז המחשב מת והוא הופך להיות גרוטה. אותו דבר אנחנו, אז לפני שאנחנו מתים, יש איזה דץ חשמלי כזה, ואנחנו רואים אור, ואנחנו חושבים שראינו את האור של הבריאה, ואנחנו רואים את החיים שלנו, כי המוח שלנו פשוט, כמו שאנחנו חולמים, הוא רץ על כל מיני דברים, אז הוא רץ על מה שיש לו שם, וברגע שאנחנו מתים, אנחנו הופכים להיות כמו הגרוטה של המחשב, אין רוח, אין חומר, אין חיים, שזה, אין כלום, וזהו. אגב, אני חושבת שבאיזשהו מקום, היה לי הרבה יותר קל לקבל את זה, מאשר המחשבה, כשאני מסתכלת על החיים האלה כסבל בלתי נסבל, שאני עוד אמורה לחזור לפה עוד פעם, שיש לזה המשך. אוקיי? אבל ככה ראיתי את החיים המון המון שנים. וגם בנקודה שכבר אמרתי, שוב, למדתי לימודי רוח, וגוף נפש, ופסיכותרפיה, וככה את החיבורים, התחלתי לקבל כל מיני דברים שלא ישבו ביחד עם הראייה המאוד מאוד חומרית דיכוטומית שלי. אמרתי, אוקיי, בוא נגיד שאנחנו רוח שבאה לחוות חומר. בוא נגיד שבאנו לעולם הזה כדי לחוות את הפיזי. אני עדיין לא מבינה למה היה צריך אותו. אני עדיין לא מבינה כי העולם הזה, כשאני בחומר, אוקיי, הוא כל כך מלא סבל ו... עברתי המון המון כאבים בגוף שלי וניתוח בגיל מאוד צעיר. הגוף שלי היה נטל מאוד גדול, הוא לא היה מקור להנאה. אוקיי? והחיים הפיזיים, שוב, כשאני מסתכלת על השואה ועל ההיסטוריה ועל המלחמות ועל פיגועים, וגדלנו כולנו בתוך הדברים, אמרתי, מי היה צריך את הדבר הזה? למה הרוח הייתה צריכה לחוות את החומר הזה שכל כך חרה פה? סליחה על המילה. אוקיי? אז גם כשכבר יכולתי לראות את האוקיי, אז אנחנו רוח שבאה לחוות חומר, לא הצלחתי להבין. למה? אמרתי, אוקיי, אפשר היה לברוא, בוא נגיד, בורא, עולם, כל יכול, בריאה, אנרגיה, whatever, למה לברוא עולם שכל כך מלא סבל? אם אתה יכול לברוא הכל, למה לברוא עולם כל כך סובל? למה צריך את זה? אוקיי, כאילו, יופי, נחמד, אז בסדר, סבבה, אז אני רוח, אז אני לא הגוף הזה, ואני אפטר ממנו, ואני אחזור להיות רוח, ואני אחזור לגוף, אלא זה לא יחזור, לא רלוונטי. אבל מי צריך את זה? מה הכיף הגדול של אנרגיה שכל כולה אהבה, שכל כולה חופש, שכל כולה רק טוב, למה היא צריכה את הדבר הזה? למה היא צריכה אותו? ובאמת המון, 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 המון שנים, גם אחרי שכבר יצאתי לדרך הרוחנית וכבר יכולתי לקבל או להאמין שזה מה שאנחנו, רוח שבאה לחוות חומר, זה משהו שלא הצליח להתיישב לי. ואני עודבת ודה שעד היום, אנחנו בדיאלוג עם זה. יש לי הרבה יותר הבנה של הדבר הזה, שתכף אני אשתף אתכם, אבל זה עדיין לא פשוט לי. זה עדיין לא פשוט, ומה שבעיניי, כמו שאני רואה את זה, מי מאיתנו שיש לו יותר זיכרון של הרוח, שזוכר שהוא היה פעם אנרגיה, ויודע שבאנרגיה הזאת יש אהבה, יש אור, הכל יותר קל, כי הגוף הוא בכל זאת, הוא מגביל. זה אנרגיה דחוסה פיזית. וכשאני זוכרת את הזיכרון שלי של להיות אנרגיה שהיא רוח, אני זוכרת שהדבר הזה יכול להיות הרבה יותר קל. ולכן הבום הזה, זה כמו לקחת בן אדם חופשי ולהכניס אותו לכלא. אוקיי? זה כמו לקחת רוח שהיא חופשית, שהיא חופשייה, שהיא מסוגלת להכל, שהיא יכולה הכל, ולהכניס אותה לתוך גוף פיזי שהוא מוגבל, המון מגבלות יש לו. ולא הצלחתי להבין למה ומי מאיתנו שמאוד מחובר, ושוב, זה לא משהו, זה לא טוב יותר או פחות טוב, זה הרי כולנו יש לנו את הזיכרון הזה, שהזיכרון הזה יותר קרוב לרמה המודעת, okay? הוא פחות נמצא ברמות העמוקות, ושוב, לפעמים זה חוויות החיים, לפעמים זה המבנה האישיותי, לפעמים זה התפקיד של הנשמה בעולם פה, לזכור מי היא, להזכיר לעצמה, לחיות ברמה הזו ולהזכיר לאחרים. ככל שאנחנו זוכרים מה זה להיות רוח, וכמה יכול להיות יותר קל כאנרגיה, החוויה פה בחיים האלה יכולה להיות מאוד 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 מאתגרת. כי היא באמת חוויה של אדם חופשי שנכנס לכלא, של רוח חופשייה שמסוגלת להכל, שפתאום כל מה שהיא קיבלה זה מגבלות ואיסורים וגבולות וכובד וכאב וסבל ואובדן. את כל זה אין לה ברוח. ואם אנחנו לא מוצאים משמעות לדבר הזה פה, מאוד מאוד קשה לנו. וזה הנקודה שאנחנו מחפשים כרטיס יציאה. בין אם אנחנו מדפיסים את הכרטיס יציאה הזה בעצמנו, ובין אם אנחנו מייצרים איזשהו כרטיס יציאה כזה בתוכנו ומשתחררים אחריו. אוקיי? ובעיניי, העידן הזה, בגלל כל מה שקורה מסביב, שזה גם הרוע שצף, אתה חייב למצוא סיבה לחיות בעולם, שאתה רואה כל כך הרבה דברים לא טובים מסביב, ברמה של המדינה שלנו וברמה הגלובלית, פתאום אתה רואה כל מיני דברים. אתה אומר, אלוהים ישמור, כשאני חשבתי שרע פה, לא הבנתי כמה רע. ואני תכף אדבר על זה, אני לא אשאיר אתכם עם הרע הזה, אל תדאגו. אז כשאני מבינה שזה לא must, ושיכול להיות יותר קל, היכולת שלי להכיל את הדבר הזה היא לא פשוטה. ושוב, זה לא בכך הבנה ברמה המודעת, זה משהו ברמות העמוקות שלי שזוכר שאפשר אחרת. זה לא צריך להיות ככה. ובתוך הדבר הזה, בעצם המשמעות שאנחנו קיבלנו בכמה עשורים האחרונים, סביב החומר שנהיה נורא נורא דומיננטי כאן, כל השפע הזה, אנחנו מחפשים את המשמעות בחומר. אם זה בתארים, אם זה בגודל הבית שלנו, אם זה במשכורת שלנו, אם זה בקריירה שלנו, אם זה בהצלחה שלנו, אם זה בהישגים שלנו, אנחנו מחפשים את המשמעות בחומר. וכל עוד אנחנו מחפשים את המשמעות בחומר, ברגע שהחומר נלקח מאיתנו, או כשאנחנו מפחדים שהוא ילקח מאיתנו, אנחנו מנותקים מהמשמעות. אוקיי? כי המשמעות שלנו תלויה בחומר. ואם אין חומר, אז אין משמעות. וזה משהו שהוא בלתי נסבל לנשמה שלנו, בלתי נסבל. כי היא יודעת שהמשמעות היא לא חומר. אבל מי שמנסה לחיות כאן חיים שהם רק רוח, וזה מה שהיה המון המון שנים בעולמות ההתפתחות האישית וההתפתחות הרוחנית, את אלה שהם בחומר לא מעניין אותם, הם לא לומדים, הם לא זה, זה אין רוח, אנחנו כמו שאני חשבתי ארגז כזה, משהו מת וגמרנו. או מהצד השני אלה שאמרו רק רוח, והחומר הוא רע, והחומר הוא לא מאפשר לנו לחזור לרוח, והחומר לא מאפשר לנו להתעלות, וצריך לחיות עם הצלחת שלך, ועם עם הבגד שעל הגוף שלך, ורק אז תוכל להגיע לרמות רוחניות גבוהות. לא זה נכון ולא זה נכון, שני הדברים ימללו אנשים. כי אם כל המטרה שלי זה להגיע רק לרוח, אני לא צריכה את הגוף הפיזי הזה. ואם כל העניין שלי זה רק הגוף הפיזי הזה, ברגע שהוא מת, אני מאבדת את הכל, וזה מעורר חרדות ופחדים, וזה חיים של פחד, וזה חיים שתלויים בחומר שיש לי או אין לי, או באנשים שיש לי או אין לי, או בתארים שיש לי או אין לי, או בחומר, בכסף שיש לי או אין לי. אף אחד מהאופציות האלה לא בסיבה שבאנו לחיות כאן. באנו לחיות פה, כדי להיזכר שאנחנו אנרגיה, רוח, אלוהי, שבא לחוות גוף. אין לו attachment לגוף הזה, כי הוא עבר כל מיני גופים כבר לאורך השנים, והוא יודע שהגוף הזה ישתחרר ממנו, אבל הוא מכבד אותו כי זה הבית שלו לחיות בו, והוא לא מוקיע את הכסף או את השפע או את החומר, כי הוא יודע שהוא בא לחוות את זה בגוף, בעולם הפיזי, כי אם הוא לא היה רוצה לחוות את זה בעולם הפיזי, אתה לא צריך להתעלות מעל הפיזי, אתה יכול פשוט להשתחרר, אין שם פיזי יותר, גמרנו. אתה רק רוח. אבל הרוח שלך, הנשמה שלך, בחרה לבוא לגוף הפיזי הזה. ואני יכולה להגיד שעבורי, המון זמן, הוויכוח הזה בין האגו, שהאגו זה ההזדהות שלנו עם הגוף, עם הזהות הפיזית שלנו, לבין הנשמה שלי שבחרה לבוא לפה, אם היא לא הייתה בוחרת לבוא לפה, אני לא הייתי פה. הוויכוח הזה היה בלתי נסבל. הנשמה שלי החליטה שאני צריכה להיות כאן. והאגו שלי, ההזדהות שלי עם הגוף הפיזי, אמר, אין לי מה לעשות בעולם הזה, הוא בלתי נסבל. הוא בלתי נסבל, כל מה שיש פה זה סבל. למה? לא רוצה. לא רוצה להיות במקום הזה. ואז מה שאנחנו רובנו עושים, אנחנו אומרים, טוב, אם אני אצליח בלימודים, אנחנו מחפשים מוגנים, בסדר? אולי כשאני אצליח בלימודים, אז אני ארגיש משמעות וסיפוק ואני ארצה להיות פה. אולי כשיהיה לי תואר, אולי כשיהיה לי כסף, אולי כשיהיה לי בעל, אולי כשיהיה לי ילדים. אבל אף אחד מהם, מכיוון שהם דברים פה בפיזי, הם בהחלט יכולים למלא אותנו ולהיות מדהימים ונהדרים בפני עצמם, וגם לתקופות מסוימות להשכיח מאיתנו את הדבר הזה. אבל אם אנחנו לא מוצאים את המשמעות שהיא החיבור של רוח בחומר, של למה לעזאזל, הרוח באה לחוות פה את החומר, אנחנו לא נצליח למצוא משמעות אמיתית בשום דבר שנעשה כאן. ולא בעבודה הרוחנית. כי אז אתה לא מבין למה אתה צריך את הפיזי. ואני יכולה להגיד שלאורך השנים היו לי מין גלימפס כאלה, רגעים של שאתה רגע רואה מעבר לסיפורים ולפחדים ולכאב, ולכאב הגוף הפיזי, של, אני זוכרת שהיה לי את זה המון כשהילדים נולדו, של היכולת להחזיק את הילד, את הילדה שלי, את הילד שלי, ולהסתכל על הדבר הזה ולהגיד, אם לא היה פיזי זה לא היה יכול לקרות. אני יכולה להבין למה האנרגיה, הבורא, הבריאה, יצרו את הדבר הזה, כי יש פה משהו שהוא קסום בצורה בלתי רגילה. זה היה קורה מול לראות נופים. זה קורה כל פעם שאני הולכת לים, זה קורה כל פעם שאני מחבקת את הילדים שלי, זה קורה כל פעם שאני מחבקת את הבן זוג שלי, זה קורה כל פעם שאני אוהבת את האנשים סביבי. אוקיי? שאני אומרת, לא יכולתי לחוות את החוויות האלה אם הייתי רק רוח, כי כל מה שהייתי חווה כל הזמן, זה את האנרגיה, את האינסוף, את האהבה, אבל לא היה לי את היכולת הפיזית לחבק, לנשק, לראות את הים, לראות את הטבע, לשמוע את המוזיקה. אוקיי? וזה עזר לי לאורך השנים למצוא את המקומות האלה ולהבין שכל הדבר הזה לא יכול היה להתקיים בלי חומר. וזה עזר לי להבין למה בכלל, עזבו, אני ספציפית, אבל למה האנרגיה האינסופית שיכולה לעשות הכל, למה היא הייתה צריכה את הגוף הפיזי הזה? כי כל הדבר הזה והדברים הקסומים שיש בעולם הזה, ותכף נדבר על הדברים הפחות קסומים, הדברים הקסומים שיש בעולם הזה לא יכלו להיווצר בלי חומר, בלי ההתנגדות של החומר, בלי הפיזיות של החומר, בלי הדחיסות של החומר. וברגעים האלה שיכולתי לראות שנייה מעבר ולהבין איזה קסם זה החומר הזה ומה הוא מאפשר לי, אפשר לי למצוא משמעות למה צריך רוח בחומר. וחלק מהדברים שלמדתי עם השנים זה להפוך את זה למשהו ביומיום שלי, של כל הזמן להיות מחוברת לחושים, של לראות את הטוב, של לשים את העוגנים האלה של הטבע, של חיבוק, של מגע, של אהבה, של מה שקיים בעולם הפיזי, כדי שהוא יעזור לרוח שלי, או יותר נכון לחלק בתוכי שמתנגד לדבר הזה, לבחור לחיות בגוף הפיזי הזה. ועדיין זה לא נתן לי לגמרי תשובה והבנה של למה צריך את הסבל. אפשר היה לברוח חיים כאלה נורא נורא יפים, עם הילדים, עם המוזיקה, עם הטבע, בלי הסבל. פחות ככה חשבתי. עכשיו, אני באמת מאמינה שאנחנו הולכים לעולם אחר, ואני מאמינה שחלק מהעולם אחר הזה, דברים יראו שם אחרת. אבל עדיין, בטח היום ועד לנקודה הזו, חלק מהיכולת שלנו ליצור את המציאות הזו וליהנות ממנה נוצר מהדואליות. אוקיי? אני אמרתי לכם, אני אוהבת הרבה לחזור לסיפורי התורה, גם אם לא בהכרח נקרא לזה אמת היסטורית, אלא כמשל ומטאפורה והבנה של העומקים, העולם הזה נוצר והתחיל במקום של עץ הדעת טוב ורע. מה שאפשר לבנות את החומר זו הדואליות, טוב ורע, יום ולילה, חורף וקיץ. העולם הזה הוא עולם של דואליות, העולם הפיזי הוא עולם של דואליות. הדרך היחידה שלי להבין אור היא שיש חושך. הדרך היחידה שלי כשאני מבינה בריאות, מתי אנחנו נזכרים שצריך לשמור על הגוף לנו, ושאיזה מגניב זה שהגוף בריא? כשהוא חולה. מתי אנחנו מבינים כמה אהבה צריך להביא לעולם הזה, כשאנחנו מזדעזעים מדברים איומים ונוראים שקורים פה? אז אנחנו עדיין בשלב התפתחותי כזה, שחלק מההבנה שלנו וההנאה שלנו בעולם הפיזי, עוד נוצר מהדואליות הזאת. אוקיי? אני יכולה להבין אור רק על ידי זה שיש חושך. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. זה כמו דג שנמצא בתוך ים. הוא לא יכול להבין מה זה אוקיינוס. הוא לא יכול להבין, זה מה שהוא חי בתוכו, הוא לא יכול להבין מה זה, אין לו שום פרספקטיבה לראות מה זה בלי אוקיינוס. מתי הוא יבין מה זה האוקיינוס? כשיבוא דייג ויוציא אותו החוצה מהאוקיינוס, והוא יתחיל לפרפר, וכל מה שהוא ישתוקק אליו זה לחזור לאוקיינוס. רק אז הוא מבין את האוקיינוס. וזה מה שקורה לנו. בעצם אנחנו חיים באהבה, בבריאות, בשפע, ומתי המקום שאנחנו מתחילים לפרפר? שאנחנו שוכחים את זה. כשמשהו נלקח מאיתנו, ואז כל השאיפה שלנו היא לחזור פנימה, אל הים, אל המים, אל האוקיינוס, אל השפע, אל הבריאות, אל האהבה. וזה מה שקורה לנו עכשיו בעולם מסביב ובעולם הפרטי שלנו. ההשתוקקות הזאת לחזור לאהבה, לשפע, לבריאות. כשלקחו לנו את החופש בשנים האחרונות, כל מה שרצינו זה שיתנו לנו לצאת מהבית. כשאימו לנו על הבריאות, כל מה שרצינו זה רק להיות בריאים. כשלוקחים לנו את הכסף ויש אינפלציה וכל מה שאנחנו רוצים זה לחיות בשפע. אוקיי? זה מזכיר לנו את מה שיש. והדרך היחידה שלנו היום לחוות את העולם הזה היא דרך הדואליות. ובעיניי חלק מההתפתחות הזאת תהיה שאנחנו נתחיל להבין איך יש תפקיד לחושך כדי להגביר את האור. איך יש תפקיד למחלות בגוף שלי כדי להגביר את הבריאות. איך יש תפקיד לקושי כדי להגביר את הקלות, למחסור להגביר את השפע. ואז מה שיקרה, זה שלא בהכרח לא תהיה דואליות, אבל היכולת שלי להסתכל על הדואליות תהיה אחרת. ואני אוכל להסתכל על הכאב והקושי והסבל שהוא בלתי נסבל עבורי כרגע, ולהסתכל עליהם ולהגיד, הם אמצעי להגברת הטוב. ואז זה המקום שאנחנו בעצם אין בו דואליות, כי אני מבינה שהרע במרכאות או החוסר תפקידו להגביר את היש. זה המטרה שלו. ואז כשאני מסתכלת על החוסר, אני לא רואה בו כאב בלתי נסבל שאני רק צריכה להיפטר ממנו, אלא אני מסתכלת עליו כמורה דרך להביא אותי אל היש ואל השפע. אוקיי? וכמו שאני אומרת, אי אפשר לחבות חושך. החושך בסך הכל קיים כי אין אור. אוקיי? אי אפשר להעלים מחלה, אפשר לטפל במחלה דרך הגברת הבריאות, okay? דרך חיזוק הבריאות של הגוף. אי אפשר להיפטר ממחסור, אלא דרך הגברת השפע. Okay? וברגע שאנחנו נבין שכל פעם שאנחנו יוצאים מהאוקיינוס של האפשרויות של האינסוף, של הטוב, של האהבה, של היש, של השפע, של הבריאות, ואנחנו מתחילים לפרפר, כל התפקיד של זה, זה להחזיר אותנו פנימה כדי ליצור עוד טוב. ואז אני גם לא כל כך נלחמת, כמו ההבנה של אוקיי, אני יכולה פשוט לקפוץ מעל הדבר הזה, והשפע שם, והבריאות שם, והאהבה שם, והחיבור שם, וכל הדבר הזה הוא חלק בלתי נפרד ממני. ולכן אני כל הזמן אומרת שמבחינתי, כל הנושא של יצירת מציאות, וההבנה שאנחנו קודם כל רוח, ואנחנו רוח שבאה ליצור פה בחומר, והדואליות זה חלק מהחומרי עבודה שלנו. וכשאנחנו חוזרים למודל יצירת מציאות, וכשאנחנו נזכרים שאנחנו יוצרי מציאות, ולא בסך הכל דגים שמישהו יוציא אותם כרצונו מהמים, או יזרוק אותם למים, אלא זה אנחנו שקופצים החוצה וקופצים פנימה. כי יש לנו בחירה חופשית, כי יש לנו חירות אמיתית, כי יש לנו אחריות, כי יש לנו יכולת, ויש לנו רצון חופשי, והרצון הוא זה שבורא מציאות, או מוצא מציאות, אני אעשה על זה פרק נפרד. אז ברגע שאני מבינה שזה הכוח שלי, כל ההסתכלות שלי על העולם הפיזי ועל הסיבה שבחרתי כרוח, כאנרגיה, לחוות את העולם הפיזי אחרת, וזה המקום שנותן משמעות, וזה המקום היחיד שאני יכולה לחיות בו, כי הוא מאפשר את הגם וגם, קודם כל הוא זוכר שאני אנרגיה. מעל הכל, שהדבר הזה, הגוף הפיזי שלי, הוא בסך הכל הכלי רכב שאני נוסעת איתו. אין לי attachment לדבר הזה, מחליפים כלי רכב, כולנו אוהבים להחליף אותם, הכל טוב. גם אני אחליף אותו כשהוא יתבלה. יתבלה. whatever. אוקיי? וזה התפקיד שלו כרגע. אז אני לא ב-attachment כזה אליו. ואני יודעת שאני בצלם, שאני באנרגיית הבריאה, שאני חלק מאנרגיית הבריאה, ושבאתי לפה לחומר הזה כדי לחוות חומר וליצור חומר ולברוא מציאות, ולכן עבורי מודל יצירת מציאות, ללמד אתכם יצירת מציאות, ליצור מציאות בחיים שלי, היה אחד העוגנים הגדולים שלי והגלגלי הצלה שלי מהמקום הזה של חוסר משמעות ושאני לא מבינה מה באתי לעשות כאן. המקום הזה של בא לי למות, החיים האלה בלתי נסבלים. והיכולת שלי להסתכל כל פעם שמשהו זז ולא קורה כמו שאני רוצה, ולהבין שהוא בסך הכל בא להזכיר לי, מה את רוצה? את בוראת מציאות, תוציא את המקל קסמים שלך. בואי תשני את זה. והחיים כל הזמן נותנים לי ניסים וצירופי מקרים. אוקיי, אני נורא אוהבת את ה... שאומרים לי, תמיד כותב, מישהו כותב לי, זה היה במקרה, ואז מקרה הפוך זה השם רקם. אוקיי, זה לא מקרה. אוקיי, צירופי מקרים, זה משפט שאני מאוד אוהבת של איינשטיין, זה הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. של הבורא, של הבריאה, של האנרגיה, whatever, אל תתקראו לזה. אוקיי? אז כל הדברים האלה, כל הזמן, הם נמצאים, אגב, כל הזמן, אחד הדברים שאנחנו לומדים, בתוך התהליכים, זה לשים לב לצירופי מקרים, אפילו לנהל מחברת כזאת של ניסים וצירופי מקרים. ואחד הדברים שאנשים רואים כשהם עושים את זה, זה כמה כאלה יש להם ביום, אני לא מדברת אתכם בחיים, ביום, כמה אנחנו מקבלים מהעולם את הקסם הזה. ומבחינתי, קודם כל עבורי, אוקיי, אז בוא רגע, שנייה, אני אחבר את הסוף להתחלה. כשאני נולדתי לעולם הזה, עם זיכרון של מי אני באמת, עם הקשיים של החיים, עם כל מה שעברתי בדרך, עם כל המשפחה, עם כל מה שהיה צריך לקרות כדי שאני אזכור מי אני. והרבה שנים לזכור מי אני היה לשכוח ולסבול, שאני לא מבינה מה המשמעות של עולם פיזי. ולעבור את כל הדרך הזאת ולהיזכר, לכל זה היה תפקיד מאוד ברור, שתפקידו היה להזכיר לי, להכריח אותי, כי בלי זה, אני לא יצרתי את מודל יצירת מציאות כדי שיהיה לי מה ללמד, כי אמרתי, וואלה, מגניב, אני צריכה למצוא משהו שאני אלמד אותו לאנשים, אז אני אפתח את המודל הזה. אני יצרתי את מודל יצירת מציאות כדי לחפש משמעות לחיים. הוא נוצר מהחיפוש משמעות שלי, מזה שאני במשך שנים קראתי וחיפשתי ולמדתי והתפתחתי ועשיתי סדנאות ועשיתי מדיטציות ועשיתי טיפולים ועשיתי אימונים ועשיתי המון 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 עבודה שהיה לתפקיד אחד למצוא משמעות של החיים האלה כאן. והלמידה הזו עזרה לי לפתח את המודל הזה והחזירה לי את הכוח האמיתי שלנו פה שזה היותנו בוראי מציאות. ואני בעיניי ושוב לכל אחד מאיתנו הוא מוצא בסוף את הקסם שלו שמחזיק אותו כאן. אבל בעיניי ההבנה שאני קודם כל אנרגיה. שבחרתי לחיות גוף כדי לחוות גוף, ושאני לא סתם פה, ומה שקורה בחיים בסדר, באתי לחוות גוף ואני אחווה אותו רנדומלית, אלא אני בוראת את הדבר הזה. אוקיי? אני יוצרת מציאות, אני נולדתי בצלם, יש לי יכולת בריאה בתוך הדבר הזה, אני יוצרת כאן, עבורי זה היה הקליק של כל הדבר הזה שמתחבר, ומקבל את העוצמות האמיתיות שלו, ואז אני מסוגלת לסבול במרכאות, כבר לא במרכאות, את ההבנה ואת ההוויה של רוח שבאה ליצור בחומר, ואני באה לשחק פה. והחלק שלי הכי כיף במשחק הזה, מעבר לכיף שלי באמת ליצור בחיים שלי את מה שאני רוצה, זה לעזור לאחרים ליצור את מה שהם רוצים. כי זה חלק מהרצון הנשמתי שלנו, לא רק לסגשג ולפרוח, ולעשות טוב לעצמנו, אלא בשנייה הראשונה שטוב לנו, במהות הנשמתית, אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר לאחר. זה חלק מהחיבור הזה בינינו, כי אני יודעת שלי יהיה יותר טוב כשלכולם יהיה יותר טוב. אגב, בניגוד להרבה עקרונות שלימדו אותנו בעולם של תחרות, ושאם לא, אחר יהיה יותר, לך יהיה פחות. זה לא העקרונות של יצירת מציאות, זה לא העקרונות של הבריאה. ועבורי החיבורים האלה הם אלה שנתנו לי את המשמעות ועוזרים לי להתגבר על, על השתוקקות של הרוח לחזור להיות רוח. מתוך הבנה שיש תפקיד וכיף ליצור פה בחומר. אז להגיד לכם שכיף לי 24/7? לא, לא תמיד. אבל אני יודעת שזאת בחירה, אני יודעת שאפילו הכיף או השמחה הם חלק מיכולת בריאת המציאות שלי. שגם כשאני סובלת זה חלק ממה שאני בוחרת לסבול. לא תמיד במודע, לפעמים גם במודע. ויש לי שם בחירה אחרת. זה חלק מהדואליות שאומרת לי, מה את בוחרת עכשיו? את בוחרת לסבול? את בוחרת להתמקד בזה שלא בא לך להיות כאן? או שאת בוחרת להתמקד בליהנות ובקסם שיש פה? ומה שאפשרי עבורך. וזה כל הזמן לחיות בגם וגם. והדרך היחידה לקבל את המשמעות של הגם וגם הזה, זה, זה, זה לחבר. אי אפשר להיות רכוח ולהתנתק מהחומר, אנחנו נרגיש את החוסר, כי אנחנו בחומר. וזה המקום שהרבה אנשים, מה שקורה להם בהתעלות הרוחנות הזאת, שהם לא מצליחים להבין למה צריך בכלל להתאמץ בעולם הפיזי הזה, וחלקם קבלים כרטיסי יציאה. או מהצד השני, אנשים שמטביעים את עצמם בחומר ומתעסקים רק בחומר וחושבים שיהיה להם מספיק חומר, אז הם ימצאו משמעות. ואז הם מוצפים בחומר ומגלים שאין שום משמעות לשום דבר. וגם הם מקבלים הרבה פעמים כרטיסי יציאה. ורק המקום הזה ביחד, זה המקום שאנחנו יכולים ליהנות, וגם אנחנו נקבל כרטיס יציאה, כי זה חלק מהעניין כאן. וזה בסדר. ואין מה לפחד מהדבר הזה, גם אין מה לצפות לו, זה יגיע כשזה יגיע. אבל זה חלק מהתפקיד פה ומהדרך, וכשאני לא מפחדת לדבר על מוות, כשאני לא מפחדת לדבר על כרטיסי יציאה, וכשאני מבינה שזה חלק מהוויה, הרבה יותר קל לי. ואחת הסיבות המרכזיות שהחלטתי להקליט את הפרק הזה, היה בדיוק בשביל לדבר את מה שרובנו מפחדים לדבר, גם אני, אמרתי לכם, אני מדברת על המון דברים, ושמה המון דברים, ושמה את עצמי מאוד ככה, מאוד נקי, זה משהו שהרבה שנים היה לי קשה להגיד, שאני חושבת על זה, או שזה נמצא שם. והסיבה שאני אומרת את זה, היא בשביל כל אותם אנשים, שחושבים שמשהו לא בסדר אצלם, כי הם מרגישים את זה. אז אני רוצה להגיד לכם, אהובים יקרים, נשמות ענקיות שאתם, הכל בסדר. אין לכם מושג כמה הרבה אנשים פוגשים את עצמם במקומות האלה. וככל שאנחנו מבינים את זה, קודם כל זה כבר הרבה יותר קל, לא מתוך צרת רבים, אלא מתוך הבנה שאנחנו נורמליים, וזה לא איזה משהו היום ונורא שרק אנחנו חושבים עליו, כשכל שאר האנשים מפזזים להם את החיים בכיף, אלא זה משהו שנמצא אצל הרבה מאיתנו, ויש לו סיבה. ויש לו סיבה, כי אנחנו זוכרים מה זה להיות רוח והחומר דחוס. והדרך היחידה לחבר את הדברים האלה, זה למצוא את המשמעות של גם וגם. ובעיניי, העולם שאליו אנחנו הולכים, יהיה חייב למצוא משמעות רוחנית לא דתית, כי בדת עוד פעם, חזרנו לפחד, חזרנו לאיסורים, חזרנו לשליטה. משמעות רוחנית אמיתית, כדי שאנחנו נוכל באמת להתעלות לנקסט לבל, וכדי שאנשים יוכלו למצוא גם את הרצון להיות כאן, וגם את הרצון ליצור פה. וזה מה שקורה. תסתכלו כמה אנשים הולכים ללמוד לימודים רוחניים. אני כשיצאתי לדרך הזאת לפני 20 שנה, עוד בכלל לא דיברתי על הרוח, אני הקראתי עצמי איזון גוף נפש. אגב, התעודה שלי זה גוף נפש רוח, זה תמיד דיברתי על גוף נפש, כי הרוח עוד היה, למרות שהעבודה הייתה כל הזמן שם. ואנחנו יותר ויותר מדברים על הרוח, יותר ויותר מדברים על האנרגיה, יותר מדברים על יצירת מציאות. לא סתם אנחנו רואים את השינויים האלה. Okay, כי אנחנו חייבים למצוא שם את, את הכוחות שלנו, את המשמעות לחיים האלה, כי אחרת החיים האלה יהיו נטולי משמעות. אנחנו רואים את כל מה שקורה מסביב, ומאוד קשה לתפקד בדבר הזה אם אתה לא רואה את התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה זה לא שאלוהים יודע הכל והוא מחליט עליי, ואם הוא זה אז הכל סבבה. לא, יש פה משהו עוד יותר גדול מהדבר הזה. ואני חלק ממנו, ואני גם חלק מה שיכול לשנות אותו, וחלק מה שיכול לשחק את המשחק הזה. וזו הסיבה שבחרתי לבוא לעולם הזה, עכשיו, בחיים האלה, בגוף הזה, כל אחד מכם. אז אני מזמינה אתכם כמו תמיד לשתף אותי. מה לקחתם מהפרק? אני מקווה שהוא ככה עזר לפחות לכמה מכם, לזכור ולהיזכר מי אתם באמת, כמה אתם מדהימים ומופלאים, ולהרגיש שאתם לא באמת לבד. ואתם לא היחידים שחווים את הדברים האלה, ולהרגיש טוב, ולהרגיש נורמלי, ולמצוא עבורכם את המשמעות שלכם. אז אני מזמינה אתכם לשתף אותי בתובנות ומה אתם לוקחים מהפרק הזה, כמו תמיד לשתף אותי בשאלות ובבקשות שלכם לפרקים הבאים. אני ליאת שפר בן יעקב, אני אוהבת אתכם ממש. גם אם אני לא מכירה אתכם אישית, אבל האנרגיה שלכם זה חלק מהאנרגיה שלי פה. אז תודה ענקית שאתם איתי.